כל המשמש תלמידי רחמים כמשמש פני שכינה. אז אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שכשאנחנו משמשים פני תלמידי רחמים, אז יש איזה ערך רוחני גבוה, 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 מדהים, לא יאומן. כאילו שירתנו את השכינה, אני לא יודע מה זה שירתנו את השכינה. אבל מאיפה חז"ל ידעו את זה? זאת השאלה. והתשובה שחז"ל ידעו את זה משמואל, שמואל הנער. ובגילכם לא צריך להיות בן 90 ומשהו בשביל לחדש משהו. הוא חידש את זה, איך הוא ידע את זה? הוא לא ידע את זה, הוא חבר את זה. מה הכוונה? בשביל לדבר על זה דיברנו, נכון, אם אתם זוכרות, על כיבוד אבאים לרבי יוסף, שהיה עיוור, דיברנו על זה. שמי זאת אימא, מי זאת אימא, מי זה אבא, זה מאוד דומה למי זה תלמידי חכמים. אמרנו שאימא ואבא זה אנשים, בני אדם, נשואים בשר ודם. ויש להם הרבה מעלות וחסרונות, הם בני אדם. כיבוד אב ואם לא אומר לשקר, כיבוד אב ואם לא אומר לך להתעלם מהמורכבות, לא בהורים שלכם, ההורים שלכם מושלמים. אבל תחשבו על הורים לא מושלמים, נתים לא מושלמים. איך הילדים שלהם מתייחסים אליהם? אז כיבוד אב ואם לא אומר, תגידי שאמא שלך היא הכי גאונה בעולם. לא בטוח שהיא הכי גאונה בעולם. כיבוד אב ואם רק אומר לך, תגידי שאמא שלך זה אמא שלך. מה הכוונה זה אמא שלך? אז אמרנו שיש פה שני רבדים. בסדר? אמא שלך, גם אתם תהיו אמאות בעזרת השם. אז יש פה איזה שכבה כפולה. שכבה אחת זה מי שאימא שלך בוחרת להיות, מה היא בפועל. יש אימאות חמודות, יש אימאות עוד יותר חמודות, יש אימאות הרבה יותר חמודות. ויש עוד שכבה שנייה שהיא סגולית ונשמתית. היא בכלל לא קשורה לאיך אימא שלך מתנהגת. אימא שלך זה אימא שלך, אימא שלך זה... זה הדבר, לא רוצה לקרוא זה דבר, אבל כן. זה הדבר שאלוקים ראה בו את השותף הכי אמיתי ללב אותך לעולם. שלושה שותפים שבו אדם, אביו, אמו ואלוקים. אלוקים הוא שקוף, אבל הוא הכי דמיון. וכשאלוקים בחר שתיוולדי דרך אמא שלך, זה לא נתון היסטורי חולף. זה לא פעם לפני 20 שנה האישה הזאת ילדה אותו. זה ממשיך, זה תמיד ממשיך. זאת אומרת, הנשמה שלך מתגלה בעולם דרך אמא שלך, הצינור הזה ממשיך תמיד. תמיד את יכולה לפגוש את אלוקים דרך אמא שלך. אבל יכול להיות שאמא שלך פושעת, לא שלך. בסדר? יש פושעת לצערי בעולם, יש לילדים כן. אם את מתייחס לאמא שלך, לא בתור מישהי, אלא בתור אמא. נכון, אסור לקרוא בשם שלה, למשל. יש הלכה כזאת, לאמא שלך קוראים שרה, אסור כל השרה. זה לא סתם כבוד, זה משהו אחר לגמרי. כיבוד אב ואם כתוב בעשרת הדיברות. מה שכתוב בעשרת הדיברות פירושו של דבר שיש במצוות האלה כוח שיכול לחבר אותך באיזושהי צורה להר סיני, למעמד הר סיני. זה לא תלוי באמא ולא תלוי באבא, זה תלוי רק בך. רק בך. יש הורים שגורמים לך שיהיה לך יותר קל לכבד אותך ויש הורים שיותר מאתגרים אותך. אבל כשרבי יוסף אמר שכשהוא שומע את אמא שלו מתקרבת, הוא קם מפני השכינה, זה מה שהוא הרגיש. ואני מניח שמה שרבי יוסף הייתה בחורה אצלית, אבל זה לא בגלל אז, בגללו. אז יש באמא או באבא, אני מבין שבין אמא, שתי בחינות. מי זאת אמא ומי זאת אמא בשבילך? מי זאת אמא זה ביחס לעצמה, ביחס לכל... ומי בשבילך? בשבילך וזה תלוי רק בך. אם את בונה את זה נכון, את מסתכלת עליה ככה? כשאת מכבדת את אמא, את לא עושה לה טובה, את עושה בעיקר לעצמך טובה. זה לא רלוונטי, מתגיע אליה לא מתגיע, זה לא קשור בכלל. את פותחת לעצמך את ה... צינור תקשורת הכי עמוק לאלוקים, להנשמה שלך. ואת מקבלת ממנה הרבה יותר ממה שיש בה. הרבה יותר ממה שיש בה. וזה שווה, זה כדאי. זה כדאי, לא בצורה מלאכותית, לא בצורה מאולצת. אני חושב עליה כל כך הרבה ביקורת, אז מה אם פנקת אליה יפה? את הביקורת, יכול להיות שהיא צודקת, יכול להיות שלא, זה דבר אחד. אבל את מפגשת פה עם המהות. אמא זה בשר ודם עם מגבלות, ובשבילך היא ישר להשם. ישר להשם. וזה לא נגמר, גם כשאת בת 80 ויש לך בת 110. זה לא נגמר. זה לא משתנה אף פעם. ולכן זה הפשע שמתחבא מאחורי כל ההלכות המיוחדות האלה של כיבוד אב ואם. ואותו דבר, תלמיד ורבה. אותו דבר. כתוב במשנה, עשה לך רב. זה אחת המצוות הכי קשות. זה לא מצווה, זה לא כתוב בשולחן ערוך, אבל זה אחד הציוויים הכי קשים. להגיד עשה לך רב. למה הכי קשים? משום שרב או רבנית הם בני אדם, הם עשויים בשר ודם, יש להם הרבה מעלות. בטח, את אמא לא בחרת. מי הרב שלי? אני בחרתי, אני הולך בסיבות לבחור. רב הוא אדם גדול מאוד מאוד, הוא לא אלוקים. אין אף רב שהוא אלוקים, אתם יודעות? או בעברית אחרת, אין אף רב שהוא מושלם. למה אין אף רב שהוא מושלם? אפילו משה רבנו לא היה מושלם, נכון? אפילו דוד המלך לא היה מושלם, אפילו אברהם אבינו לא היה מושלם. רק אלוקים מושלם. ואפשר להתעסק, כשפוגשים אנשי קודש, אפשר להתעסק, באיפה הם לא מושלמים. אפשר לעשות רשימה כזאת. ההוא גבוה מדי, ההוא נמוך מדי, ההוא צולע, לזה יש משקפיים, ההוא עושה אפצ'י, ההוא לא יודע טוב, דקדוק. אפשר לעשות רשימה של הבעיות, יש אנשים שמומחים בזה, ויכול להיות גם שהם צודקים. אבל עשה לך רב, למה עשה לך רב? במובן הכי פשוט, כי אני לא יודע משהו שהוא ילמד אותי. בסדר, זה מאוד קשה עשה לך רב, למה זה קשה עשה לך רב? כי זה נראה כאילו זה חונק אותי, כאילו אני מאפשר למישהו להשתלט לי על החיים. טוב, אני לא חושב שרב זה מי שנותן נקודות. רב זה מורה דרך, רב זה מי שנותן כנפיים, רב זה מי שנותן כיווני חשיבה, מעשיר את עולם ההסתכלות. זה לא מי שחושב במקומך, חס וחלילה. זה לא מישהו מחליט עליך. אבל בכל אופן, זה מישהו שסופרים אותו, סופרים אותו. כדאי מאוד לספור אותו. ויש איזה יתרון מאוד גדול, כך כתוב המהר"ל מה שמסביר. שאם אני עושה לי רב, המהר"ל אומר שגם גדול הדור, גם מי שאתם חכים גדול בדור, צריך לעשות לו רב. אבל הוא הרב יהיה יותר קטן, נכון, אתה עושה לך רב. למה? זה לא בדיחה. לי יש רב, ולרב הזה גם היה רב. ולרב הזה גם היה רב, ולרב הזה גם היה רב, ועוד היה רב, ועוד היה, עד איפה? עד משה רבינו, עד הר סיני. זה כמו שלי יש אימא, אבל אימא שלי גם היה אימא, אבל אימא שלה גם היה אימא, ואימא 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 עד ברוך שמה, והיה העולם. כשמסתכלים אחורה על ההורים, אנחנו מסתכלים בראשית כל הדורות. רק כשמסתכלים על מי שלמדתי תורה, זה לא הלכות כבוד על מי. לא חייבת שום, את לא חייבת, זה זכות, זה בכלל לא חובה. וכמו ילדה, אתם יודעות שאת ילדה קטנה, את חושבת שמה? שההורים שלכם הכי הכי ענקיים היו שלכם, נכון? שרות את זה? אתם פעם ילדה קטנה? כשאת ילדה קטנה, את חושבת שאבא שלך גבוה, 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 נכון? בת שנתיים, מסתכלת עליו, והוא כמעט מגיע לתקווה. כשאת בת 18 מסתכלת עליו, אפילו הוא נשאר גבוה לפעמים, אם פחות. מכירות את השיר לאבא שלי יסולם? כשאת גדלה, אז כל השיר הזה הולך ומתפוגג, נכון? מה נשאר מהשיר הזה? אוכל ארוחה פעמיים, זה נשאר נכון. אבל זה הרצה כזאת של ילדה קטנה לאבא שלה, ואחרי זה היא גדלה, ויכול להיות שיש ביקורת. הוא כזה, הוא כזה, אני מסכימה איתו, אני לא מסכימה איתו. הרב אלי הורביץ הצל, אני זוכר, מחר בערב, היום בערב, היום צד שלו. הרב אני דימה, יום, בחר, יום חמישי, תודה. אני זוכר שהוא אמר פעם, שכשהוא היה בגיל 16, היה לו הרבה מאוד ביקורת על אבא שלו. הרבה מאוד ביקורת על אבא שלו. בגיל 26 הוא אמר לי, הסתכלתי על אבא, הוא אומר, וואו, איך אבא התקדם בעשר השנים האחרונות. זה... יש גילאים שיש ביקורת, מתבגרים עוד יותר, ואז מבינים. שגם הביקורת הייתה ילדותית, ואבא שלי באמת הוא גדול, ויש לי הרבה מה לקבל ממנו, והרבה מה ללמוד ממנו. בלי, יש שלבים. כשאת בת שנתיים, כשאת בת 10, כשאת בת 16, כשאת בת 30, כשאת בת 50. יש שלבים שבהם מסתכלים על ההורים, וזה משתנה. אבל יש משהו שהוא לעולם לא משתנה. יש משהו, זה אמא שלי, יש משהו, זה הרב שלי. שאני בשיעור א', והרב שלי בן... יודע הרבה יותר ממני, אז מה תכסים אחר? ואחרי זה עוברים 20, 30, 40 שנה. הוא עדיין יותר, אבל בכמותית זה פחות, נכון? כמותית הפעם הוא פחות, אפשר כבר להתווכח. אבל זה תמיד נשאר הרב שלי, וזה שהוא נשאר הרב שלי, פרושו דבר שהוא בשבילי, הוא הרבה יותר ממישהו, אתם מבינות? כמו שאימא היא הרבה יותר ממה שהיא. כשאימא שלי מדברת עם החברות שלה, אז הן רואות בה הרבה פחות ממה שאני יכול לראות בה. כי היא לא אימא שלהם. אז אני פוגש דרך, באמא אני פוגש דברים שהם יותר גדולים מאמא. אמא היא שר למשהו הרבה יותר, אז ככה זה רב. רב, כשמישהו יש רב, שבעולם המודרני כל אחד אומר, רק אני אחיד ואף אחד לא יקבע לי, זה לא דורש, ממש זה לא דורש מחיקה בכלל, זה דורש ענווה וצניעות. זה לא מקטין אותך אף פעם, אבל צריך להתבנות נכון. אבל יש משהו שהוא פוגש, אני מתכוון כששמואל פוגש את אלי. את מי הוא פוגש? את מי הוא פוגש? אלי הוא יש אלוקים קדוש ונורא מאוד, ולשמואל יש מחלוקות על אלי, אתם יודעות, נראה את זה. שמואל ילעיג את עם ישראל בצורה מאוד מאוד שונה מהצורה שבה אלי ילעיג את עם ישראל. שמואל הוא בן של חנה, בחנה לא הסכימה, אתם זוכרות, אלי לא רוצה שהיא תתפלל, בחנה אומרת, אני כן אתפלל. אבל כששמואל פוגש את אלי, הוא פוגש משהו הרבה יותר גדול מאלי. מה הוא פוגש? את מה הוא פוגש? הוא פוגש את השכינה. זה נשמע לכם מילים גבוהות, רשות ומחלות. לא, זה אמיתי, זה אמיתי. יש תיאורים כאלה של צדיקים גדולים, איך הם היו פוגשים טובות לי. יש תיאורים כאלה, איך הרב חלב הולך להעביר שיעור בישיבת מרכז הרב אצל הרב. רואים, תסתכלו באגרות, באגרות של הרב ציודה לאבא שלו, לרב יצא. באגרות של הרב חרלאפ לרב קוק. איך התלמידים של הרב קוק הצמודים אליו, איך הם התייחסו אליו? היו כאלה שאיך הם התייחסו לרב קוק? היו כאלה ששפכו עליו פחי זבל, אתם יודעות? היו כאלה שעשו עליו כל מיני הצגות מצחיקות. היו כאלה שבאזו ולהגו לו. לרב קוק, למי עוד? למי עוד? לכל גדולי ישראל. עשו את המוות. אנשים שחשבו שהם צדיקים. את הרמח"ל רדפו, את הרמב"ם רדפו, בטח. היו כשאמרו, הוא סתם עושה את עצמו. אבל היו כאלה שלא ככה. הרב חרל"פ, הנזיר, הרב ציודה. זאת, הרב ציודה כותב מכתבים לאבא שלו. וואלה, אבא שלו, הוא מכיר אותו מהבית, בלי פוזות. לכבוד הוד קדושת עטרת ראשי, מרן שליטה. זה הייתה... הם מספרים ככה, ככה, הרב מירי מספר שכשהרב חרל"פ היה עולה במדרגות להביא שוב מכז הרב, אז כל הגוף שלו רעד מרוב ככה. על איך הוא מעיז להביא שוב בישיבה של הרב קוק. היו כאלה שאומרים בכיף, בסבבה. שולחים משום תשלום פלוס נסיעות. אבל מי שהיה לו שכל, כמו יהושע ומשה. מי שיש לו שכל רואה ברב, הוא לא מתעלם מהבעיות, הוא לא אמור להתעלם מהבעיות. אבל הוא רואה ברב לא את הרב, הוא רואה ברב את הקשר שלו לאלוקים. שמואל, כל המשמש פני תלמידי החמים, כאילו שימש פני שני. אז תקעו אצלנו פעמיים בפרק, אם זוכות? והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. כשאלי, שמואל נמצא ליד אלי, זה יישמע לכם מוזר, אבל זה ככה, ואנחנו לא צריכים להיות שם, אבל כדאי לנו לזכור את זה, זה קצת יעזור לנו. יראה מתלמידי חכמים, ככה הרמב"ם כותב, ודבקת בו והלכת בדרכיו, הרמב"ם לא כותב, ליראה את השם אלוקיך, כל המענה תלמיד חכם מנכסיו, להידבק בתלמידי חכמים, זה אם את חושבת שהתלמיד חכם הזה הוא אלי בבא, אברקדברה, ועושה ברכות, והברכות האלה יתקיימו. זה פחות מעניין אותי, זה לא חשוב לי. אם הצדיק הזה נועד כדי לברך אותך, זה פחות חשוב לי. אבל אם התפקידים כתוב שבמדרש, שכנסת ישראל נמשלה ליונה וצדיקים לכנפיים. יש צדיקים, מעט מאוד צדיקים גדולים, עליונים כאלה, גדולי הדורות, שהם כנפיים, יונה בלי כנפיים זה טרגדיה. יונה בלי כנפיים זה מה זה עצוב, כל חתול יכול לתפוס אותה. אבל כשיש כנפיים, יש צדיקים, הצדיקים מאפשרים ליונה הזאת. להגיע למקומות אחרים לגמרי, להגיע למקומות שאף אחד אחר לא יכול לחלום אפילו להגיע אליהם. אז פה זה סיפור, אבל בשמואל זה באמת ככה, באמת ככה. הוא הרבה דברים לא יחשוב כמו אלי, הוא הרבה דברים מתווכח עם אלי. זה לא קשור, זה לא קשור. כבוד זה לא מי שחושב כמוני, זה לא קשור מחשב. כבוד זה לא למי שממפלגה שלי. יכול להיות, תמיד חכם, נהיה בן 50, נהיה מבוגר. הוא חולק על רבו, רואים את זה, אין פה סופר בש"ס. יש מחלוקת שאסור לחלוק על רבו, זה כמו מחלוקת כוח ועדתו. מחלוקת של לג ובוז ופסילה ולייחס לו מידות רעות, זה מחלוקת של כוח ועדתו. אנחנו מדברים על מחלוקת של לשם שמיים. מחלוקת של לברר מה הדרך. אז הוא חושב ככה, הוא חושב אחרת מצוין, יש המון המון מחלוקות כאלה. גם הרב ציודה בעולת ראייה מאיר על הרב, על אבא שלו כמה הערות. שיהיה לך רב זה לא חוסם לך את השכל, לא לוקח לך את המחשבה, לא מקטין אותך, להפך זה כמו כנפיים. ואצלי זה דיבורים, אצלי זה דיבורים, אבל אצל שמואל, הנער שמואל זה ככה. האם ננסה להגיד שזאת התשובה לכל השאלות בפרק, נכון? שכל פעם שאלי דיבר עם שמואל, צריך מאוד מאוד פתיחות בשביל להתחבר לתשובה הזאת. כל פעם שאלי דיבר עם שמואל, השמואל אף. והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. כששמואל מתפלל לבד, יש לו תפילה מאוד טובה. כשהוא מתפלל עד אלי, יש לו תפילות אחרות אלינו. וכשהוא שומע השיעור של אלי, אז הוא אף. לא יודע באיזה מילה להשתמש. כשהוא שומע השיעור של אלי, אז אהבת השם שלו, יש לכם כוזרי פה? יש מסכימה להביא לי כוזרי? אולי גם אתם תפתחו? לא, לא, אז אני אקח ספר כדי שישאר לכם. יש אולי ספר ספר? תודה. לא, אין לכם, אז יש... אני מדבר על סוף מאמר ראשון, אם אני זוכר טוב. איפה זה את שואלת? ברגע שאני יודע, אני אגיד לך. אני בעמוד ל"ט, בכוזרי הרגיל. באות קוף ג' כדאי לכם לפתוח. יש לכם עמוד ל"ט? שורה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. שורה תשיעית מלמעלה. ודע. ודע. בא להגיד ודאי. פקודה הוא אומר. חייבת לדעת. תדע לך מאוד לדעת. שמה? כי כל המתקרב אל נביא, מי שמתקרב אל נביא, הוא רק מתקרב אליו. הוא עומד לידו. תתחדש לרוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיעת דבריו האלוקים. אותה שעה הוא נבדל משאר מין בני מן האדם, מי נבדל? אם את הולכת ברחוב, את שומעת מישהו מדבר, את מתקרבת, את רואה, שומעת שזה ישעיהו, מה קורה לך? אם את שומעת ישעיהו הנביא מדבר? את נהיית נביאה בעצמך, זה מה שכתוב פה, נכון? אותה שעה הוא נבדל משאר בני מן האדם בזוך נפשו והשתוקקותה לדרגות האלו ודבקותה בענבה ותארה. כשמיהו דיבר, כשעמוס דיבר, או כשדבורה דיברה, אז כולם לא שמעו איזה שיר יפה יצירת אומות. כולם עפו שם, במקומות אחרים לגמרי. נפתחו השמיים. כשמישהו שמע נביא, אז באותן דקות הוא בעצמו היה נביא. אפילו הוא מתחיל קודם, וכל המתקרב אל נביא, גם אם הוא לא שומע אותו כשהוא מתקרב, את נוסעת באוטובוס ומתיישבת ליד נביאה. לא כתוב לה פה שלט, אני נביאה, נכון? אבל אם תשבי באוטובוס ליד נביאה, את לא תביני מה קורה לך. את תתחיל לחשוב מחשבות מאוד גדולות ורצונות מאוד עליונים. בלי לדעת. אם את תשבי ליד קוביית קרח, בלי לדעת שזה קוביית קרח, תחשבי שזה חתול. אז מה יקרה לך? יהיה לך קר, נכון? יהיה לך מה זה קר. אבל את לא יודעת מה זה קשור, זה מציאות ממשית. ואם מישהו מתקרב לנביא או לנביאה, אז זה מה שהכוזרי אומר שקורה לו. מאיפה הוא יודע את זה, רבי יהודה הלוי? מאיפה? זאת הייתה אצלם הראייה הוודאית והאות הברור והמכריע לגמול בעולם הבא. מי שפגש נביא, הוא לא שואל יותר שאלות, יש עולם הבא, אין עולם הבא, זה כל כך, הייתי שם. הייתי שם. אז מאיפה רבי יהודה הלוי יודע את זה? יש ספר שכתב אחד התלמידים של הרב ציודה, כמו הרב אבי שוורץ, בישיבת בית אל. ספרים שכן מתוך התורה הגויית, לא כל כך, אבל בהקדמה לספרים הוא רצה להסביר מה הוא הרגיש בשיעור של הרב ציודה. בשביל להסביר, הוא לקח את הפסקה הזאת. כל המתקרב אל נביא. כי לפעמים את שומעת שסיכום של שיעור וזה... עוד ככה יכול להיות לכם, אבל אם את שומעת מישהו שאומר את המילים, לא מי שמדקלם, אלא חי אותם, אז זה אחרת לגמרי. זה עולם אחר, אחר, אחר. זו חוויה רוחנית כזאת, מאוד מאוד עליונה. אני מתכוון שאפשר לראות את זה גם, גם בימינו, לחוש כבוד, לחוש יראת רוממות כמובן. וזה משהו שהוא לא מקטין אותך, זה משהו שהוא פותח אותך למקומות. את לא באמת מתכופפת לבני אדם, זה לא הם, זה מה שמתגלה דרכם. וזה מה שאני שמוע לי מלי. בכל פעם ששמואל שמע את אלי, הוא חטף איזה בעלה, אבל בעלה כיפית. זה כמו יראת שמיים, יראת שמיים לא הופך אותך לקטנה ומפוחדת ומתוסכלת. יראת שמיים זה משהו משמח. מתאר, זה מהירת שמיים, זה אנרגיות אדירות של עוד החשק לגדול עוד ועוד ועוליות ולהיות שייכת לדברים הגדולים האלה והיפים האלה והמהירים האלה. אז כל פעם ששמואל שמע את אלי, הוא חווה התרגשות אדירה, הוא חווה טלטול רוחני כזה. הוא הרגיש כמו שהוא זרים מתאר. וזה לא היה פעם אחת התרגשות ראשונה ואחרי זה, זה התרגל לזה. זה היה אצלו קבוע, הוא לא נשחק. ומה שכתוב פה זה הגדלות של שמואל, גם אלי הגדול, בעיקר הגדלות של שמואל. שזה לא נגמר לו, כמו אחד שתמיד אוהב שוקולד, לא נגמר לו. גם הוא כבר אכל הרבה קוביות אתמול, אז הוא תמיד מלא שמחה להמשיך בחוויה הזאת. אז מה קרה שם עם, באותו לילה? בואו ניכנס עכשיו לפסוקים. באותו לילה שנר אלוקים טרם יכבה, אתם זוכרות, אלי שוכב במקומו, שמואל שוכב, והרך על השם שירה מרון אלוקים. דיברנו על מלבי, זוכרות על איפה הוא נמצא, איפה התשוקות שלו, איפה הגעגוע שלו. ואז ויקרא השם שמואל ביום הנני. דיברנו על ההבדל הגדול בין הנני לענני, דיברנו על זה? כן, זוכרות? שענני זה מאוד יפה, ענני זה אני מסכים למחוק את עצמי, אבל ענני זה אחרת לגמרי. הנה אני זה, אני בכלל לא מוחק את עצמי, אני, זה אני, זה אני, אני עוד לא יודע מה, אבל זה אני. זה עצם מהותי, זה עצם ליבי. ודיברנו על זה, נכון שזה עמייתם של חסידים, ענבה, זרזות, זימון. כל הפעמים שזה מופיע בתורה. אז בפעם הראשונה שאלוקים קורא לשמואל, אז הוא עונה לו כמו שהנביאים אומרים, הנה אני. אבל אז פתאום קורה לו משהו. זה לא מתוכנן, זה לא מאורגן, אף אחד לא הודיע לו מקודם. כשהשם קורא לו שמואל, אז עובר לה בזה גל של התרגשות מוכנית אדירה, אדירה, אדירה. הוא אומר, זה אני, לזה חלמתי כל החיים. לזה נולדתי. זה יהיה קשה, אל תדאגו, זה יהיה קשה, אבל לזה נולדתי. ופתאום הוא רץ אל אלי. ובעברית שלנו הוא כאילו, כאילו, כאילו אומר, אלי, בבקשה תגיד שזה אתה. בקראת את זה. הנני כי קראת לי, נכון? הוא רץ בריצה הזאת שרבה בעלה. שרבה פחד, הוא כאילו רץ אל אלי שיגונן עליו, שיעטוף אותם. הוא אומר, אלי, תעשה טובה, תגיד שזה אתה. אבל למה? למה? הוא שוכב בהיכל השם שם ארון אלוקים, וזה הוא עשור. למה שהוא יגיד לי, אלי, תגיד לי שזה אתה ולא אני? מה יותר מרגש? מה יותר גדול? להיפגש עם אלוקים דרך אלי, או להיפגש עם אלוקים במסליג השיעור. אבל זה שתי האפשרות שלו. עד עכשיו הוא פגש את אלוקים דרך השיעורים של אלי, דרך הדוחות של אלי. עכשיו אלוקים אומר לו, אני מדבר איתך. מה יותר גדול? מה השאלה בכלל? כשאנחנו עוסקים בעולם חומרי, אז ברור מה יותר גדול. אבל אנחנו לא עוסקים בעולם חומרי, אנחנו עוסקים בעולם רוחני. וכדאי להקשיב ל... לשמואל, איך גדלים. שמואל מעדיף את אלי מאשר נבואה ישירה. ככה כתוב. ופעם שנייה, ופעם שלישית. זה לא הגיוני! מתי בן אדם מתנהג באופן לא הגיוני? שהוא צועק הצילו. שהוא מפחד. שבעיניו המציאות היא כל כך נוראית, שהוא נלחם בכוח בציפורניים כדי להסביר לכם שזה לא היה. אז הוא מאיר את אלי עוד פעם, ואת אלי עוד פעם. הוא לא חסר נימוסים, הוא לא חסר בושה. זה קיומי, זה אסון אדיר. מה אכפת לך לקבל נבואה? מה הבעיה? הבעיה היא כזאת, הלוואי שזה יהיה הבעיות שלנו, אמין. הבעיה היא כזאת. יש בתורה ארבעה רבדים. זה פרדס, נכון? פשט, רמז, דרש וסודר. פשט, זה הפשוט. הלכות, יש לנו שבת, צריך לאכול מצה בפסח, הלכות פשוטות, לא צריך להיות עמוק, לא צריך להיות פנימי, זה אפילו לא רוחני פשט, נכון? אדם יכול להיות להקיים את כל האחות, הוא לא אדם רוחני, זאת אומרת, אין לו השגות ותובנות, הוא לא רואה דברים, הוא לא מתלהב אפילו. פשט נראה נמוך יחסית. מעל הפשט יש עולמות הרבה יותר רציניים. לא אמרתי טוב. הרבה יותר מרגשים, בסדר? יש רמז ודרש, זה וואו. עוד ועוד ועוד ועוד. ויש גם סוד. חלוקה מאוד, אתם לא שומעות את זה פעם ראשונה, אתם מכירות את החלוקה, נכון? מה זה סוד? יש כמה מדרגות בסוד. אבל יש את הפשט הפשט, מה הספר הכי פשוט שיש לנו בכתבי הקודש שלנו. מה מלמדים ילד קטן בגיל 4? מה? חומש, נכון? סיפורים על אברהם, יצחק, יעקב. זה הרמה הכי נמוכה. אבל זה גם הרמה הכי גבוהה. את התורה כתב משה רבינו. משה רבינו כתב בתורה, כתוב הנבואת משה שהיא אספקלריה מאירה. זה לא כל כך משנה מה זה אספקלריה מאירה. אבל האדם שהגיע לקרבה הכי 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 עמוקה ואינסופית שהייתה פעם ותהיה פעם בעולם, זה משה רבינו. משה נתנו את התורה. וכל הדרש והרמז, כל הזוהר הקדוש וכל כתבי הארי וכל הסודות שבתורה, הם אף פעם לא יצליחו להגיע לגובה, לעומק של הנבואה של משה רבינו. משה רבינו פי מיליון יותר מכתבי הארי. אבל את התורה אפשר ללמוד בהרבה רבדים. גם ילד קטן משלוש לומד את התורה ומקבל ממנה הרבה כוח. וגם תלמידי חכמים ענקיים קוראים את חמישה חומשי תורה ומקבלים מזה הרבה כוח. יש אין סוף שכבות, סליחה, שאפשר לקבל בתורה. בסוף אנחנו לומדים את התורה, וזה נראה לנו פשט, נכון? קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. לומדים את זה בכיתה ב' וג', וזה נראה לנו פשט. אבל הפשט הזה, יש בו משהו שהוא הרבה יותר גדול מהדרש והרמז, מהרמז והדרש. יש משהו הרבה יותר גדול. כי הפשט הזה הוא מחובר אל הסוד. מי כתב את הפשט הזה? משה רבינו. משה רבינו, הנבואה שלו יותר עליונה מנבואת כל שאר הנביאים. אף נביא לא רשאי לחדש הלכות. ולכן, אם אתם עושות תחרות, אנחנו לא עושים תחרות, אם אנחנו עושים תחרות, מי יותר צדיק? שמואל או אלי? אז יכול להיות שעכשיו אלוקים מדבר עם שמואל ישירות, ושמואל עוקף את אלי, יכול להיות. זה ביטויים שכל כך לא שייכים לתורה, כל אופן משנשמע. אבל זה בכלל לא חשבון של שמואל. מה שמואל רוצה מאלי? שמואל לא רוצה מאלי את אלי. מה הוא רוצה ממנו? את הקשר להר סיני, נכון? הוא קשור לאלי כי לאלי יש רב, ולרב שלו יש רב, ולרב שלו יש רב, ולרב שלו... וכל התלמידים האלה היו קשורים לרבותיהם, כי הם היו קשורים לרבותיהם, כי עד יהושע, עד משה. ומי הרב של משה? ריבון עולם, הוא הרב של משה. ריבון כל העולם. להיות מחובר בעיני שמואל, להיות מחובר לאלי, זה להיות מחובר למשה. להיות מחובר למשה זה יותר גדול מכל הנבואות שבעולם. הוא מרגיש כאילו הנבואה לוקחת לו את אלי, שמה את אלי בצד, ואומרת, לא יש לך פרוטקציה, עכשיו אתה יכול להסתדר לבד, אתה לא צריך את אלי. ושמואל צועק, בוכה, מפחד. בלי מילים כאלה, אבל ככה הנפש שלו אומרת, לא! אלי, תגיד לי שזה אתה. תגיד לי שזה דרכך. אני לא רוצה לאבד אותך. אני לא רוצה לאבד אותך. זה לא סתם נוסטלגיה ואיזה ילד שרוצה לפנק את אבא שלו ולא להשאיר אותו לבד. יש שם משהו הרבה 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 יותר. יש פה איזה משהו ש... לאיזה תורה שמואל רוצה להיות מחובר. כשאני ממציא את המהלכים שלי, יש אנשים יצירתיים מאוד. שיש להם כל מיני המצאות וחידושים והפתעות בתורה, וזה נורא נורא יפה. זה הרבה יותר מעניין מאשר ללמוד מרבנים וממורים ומספרים של הדורות הקודמים. יש כאלה שהם לא יצירתיים. להיות עסוק בעצמי, שמואל רוצה להיות עסוק בעצמו, אבל מי זה עצמו? זאת השאלה. עצמי זה הר סיני, עצמי זה אלוקים, עצמי זה... נבואה זה דבר מאוד מאוד פנימי. מאיפה השם מדבר איתך? השם לא מדבר איתך מהשמיים, נכון? השם מדבר איתך מהלב שלך. אבל שמואל אומר לאלי, אתה יותר עמוק מהלב שלי. כי זה לא אתה, בסדר, זה כמו אמא, כמו אבא, זה לא אתה. זה כן אתה, אבל דרכך אני פוגש משהו שהוא לאין ערוך יותר גדול ממך. אז הוא רץ לאלי, הוא מתחנן, הוא במצב כזה של הכחשה. אתה אדם נמצא במצב של הכחשה. שיש משהו לא יכול להכיל אותו. שיש משהו שהוא מפחיד, שיש משהו נורא, אז אדם לא יכול לעמוד פנים אל פנים מול המציאות. הוא מקבל נבואה, הוא כל החיים שלך ימחה למה נבואה. יש פה משהו מאוד מאכזב, נכון? מאות שנים עם ישראל מחכה לנבואה, וסוף סוף הנבואה מגיעה, והנביא עושה הכל כדי שזה לא יהיה, הוא מכחיש את הנבואה. אבל זה בדיוק מה שלפעמים רוצה משמואל. אני רוצה ששמואל בורח מהנבואה, זה רק גורם לו להיות יותר קרוב אליהם. איך אנחנו יודעים? כי בפעם הרביעית, ויבוא השם ויתייצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל. והמדרש אומר שכל מי שנכפה את שמו, אז זה מראה על חיבה יתרה. אברהם אברהם, משה משה, יוסף יוסף, יעקב יעקב. אין יוסף יוסף של יעקב יעקב. ופה שמואל שמואל, בפעמים הראשונות הוא קרא לו רק שמואל, בפעם שהוא... אלוקים הוא לא בן אדם, הוא לא נעלם. אלוקים רוצה שככה שמואל יעבוד. אולי בגלל זה אלוקים יגיע ככה שמואל. להיות שמרני, לחפש את החידוש לא בזה שאני מורד במישהו, לא בזה שאני הולך נגד, לא בזה שאני מסביר למה אני לא כמוני. להפך. אם שמוע תשמע, אם שמוע בישן תשמע בחדש. להיות שייך לתלמוד בבלי, אנחנו יודעים שתלמוד בבלי, שנכתב לפני 2,000 שנה ולפני 1,600 שנה, וראשוני ואחרוני וכל הדורות שבגלו. זה ממש טוב שאנחנו תקועים בגלות, זה בדיוק הפוך. כדי להגיע נכון אל היום, כדי לגלות לכם לעצמנו, אנחנו רוצים את כל מסורת הדורות, את כל המורשת, את כל מה שלמדו ולימדו, את כל התורה שעברה אלינו דרך הר סיני. אנחנו יכולים לשים את הר סיני בצד. אז זו החמצה אדירה. פעם קראתי, היה יותר בתנ"ך, שהיו לי עליו הרבה מאוד שאלות. פעם מצאתי חוברת כלשהי בדיוק על זה הוא כתב מאמר, הוא כתב את הפרשה, הוא כתב את הסברה שבאמר יש 4 שאלות קשות הרשי. לפי אותו יהיה הרבה יותר שאלות הרשי, הוא אמר יש 4 שאלות הרשי. מה זה נדלק? בסוף סוף מישהו יסביר לי. כלומר, שאלה אחת, שתיים, שלוש, 4 שאלות הרשי, ולכן הפירוש של רשי לא נכון, ואני אגיד לכם את הפירוש שלי. הרגשתי כאילו, את יודעת, את מחזיקה איזה משהו כיפי ביד, ופתאום התברר שזה מפלצת כזאת. כאילו, אני לא רוצה להסביר לכם, אני רוצה את הסבר של רש"י. אני מעדיף להישאר עם רש"י, אני לא מבין, מה שמישהו אומר שרש"י לא מבין, ואני אסביר אותו טוב. רש"י היה אדם שחי לפני כמעט 1,000 שנה, והעולם התקדם לרש"י לא היה פלאפון, אתם יודעות? לא היה לו. אפילו טאבלט לא היה לו. ולא היה לו מכונית, הוא בטח חכם על חמור. אבל הרש"י בשבילי זה השלשלת, שלשלת הנצח, שלשלת הזהב. רש"י בשבילי זה חיבור לאלוקים. לנביאים, לנביאים. איך אני מתחבר לנביאים? דרך רש"י. ואם אתה מנסה לעקוף את רש"י, אז אתה לא מעניין אותי. שיעשה מה שהוא רוצה, אני לא אמרתי לכם מזה. הוא לא מעניין אותי. יכול להיות שיש איזה פירוש מבריק, מתאים, יצירתי. אבל אני רוצה את רש"י. אני רוצה את הזקנים, את העתיקים, כי רק ככה אפשר להתחדש. רק ככה אפשר להתחדש בלי להשליך לפח. את כל האינסוף שקיבלנו מאחורה. ורק אם אנחנו מקבלים את כל האינסוף הזה, רק אם אנחנו חלק את המתות בכתובה, בחתונה כותבים כתובה, את הכתובה כותבים בארמית. אין היום יהודים שמדברים בארמית. אמרו לי, הקורדים, קורדיסטן מדברים בארמית, אבל כמעט לא חושב ששארו יהודים בקורדיסטן, הם עלו לארץ. כבר 1,000 שנה אולי, כמעט אין אף קהילה בעולם שמדברים בה בארמית. וכשאת היא ביום הגדול בחייך, את כורתת ברית ורוקמת את מערכת היחסים בינך לבין בין בריתך, את עושה את זה בשפה ארכאית, עתיקה, שפה שנעלמה מהעולם. מה ארמית? מאיפה הגענו לארמית? אף אחד לא מבין שם. יש כאלה שמנסים לקרוא את זה בעברית, אבל זה כתוב בארמית. אני חושב שיש שם משהו מאוד מאוד גדול, משהו מאוד מאוד יפה. יש איזו אמירה כזאת, איזה בית את הולכת לבנות? את הולכת לבנות בית צעיר ורענן ועדכני ועכשווי, ופה, בהווה ומביט קדימה ולעתיד, אבל את חלק מנצח ישראל. הבית שלך הוא המשך של הבתים שנבנו לפני 100 שנה ו-500 שנה ו-1,000 שנה ו-2,000 שנה. יש איזו סמליות מאוד מאוד עשירה בארמית הזאת, בכתובה הזאת, כי את לא לבד. את לא עכשיו מאוהבת ואיזה כיף, ותבנו ביחד בית ויהיה מצחיק ושמח. זה גם כן יהיה מצחיק ושמח בעזרת השם. יש פה אמירת עומק הרבה יותר גדולה. נצח ישראל זורם, שכינה זורמת מדור לדור, ואני קשורה לדורות האלה. הבית החדש והרענן שאני מקימה, זה בית שממשיך בתוכו את כל הדורות הבאים. היום יש גישה כזאת, אם יודעות, לפני, מה שהיה עד לפני כמה שנים הוא פרימיטיבי. מה שהיה לפני כמה שנים היו אנשים פרימיטיביים שחשבו שיש הבדל בין איש לאישה. שמעתם דבר כזה פעם? לפני כמה שנים אנשים פרימיטיביים שחשבו שכדאי להתחתן. יש איזה מין גאווה ארורה כזאת שגורמת לאנשים לחשוב שמה שהיה לפני 5 שנים הם כולם היו פרימיטיביים, רק אני יותר חכם מכולם. עוד 5 שנים יקומו אנשים חדשים שיחשבו שהאלה פרימיטיביים. אבל אני אומר, גם בלי גאווה, גם בלי להרים את האף למעלה, גם בלי לחשוב שההיסטוריה התחילה שבוע שעבר, מרגע שאני זוכר מה קרה, גם מי שיש לו הערכה, אז יש משהו הרבה יותר, להיות קשור למסורת, למורשת, לתורה הטובה והמסורה. אז התורה זה הדבר הכי ישן, ותורה זה הדבר הכי חדש. תורה זה דבר שלא צריך להיות מקוריים, לא צריך להפך, כמה שאני יותר קשור לתורה, זה ככה אני נהיה משהו בנייה יותר מקורי. אז זה תולדות הלילה הוא. בלילה הוא, שמואל צועק לאלי ואומר, אני רוצה דרכך, אני רוצה דרכך. וזה מה שקרה בסוף. כי כששמואל עונה להשם, אז הוא עונה לו כמו שאלי אמר לו לענות. הוא הצליח, זה לא תכנון של צוות יועצים אסטרטגיים, זה קורה מהלב, באופן טבעי. כשהוא מתנהג ככה, כשהוא חושב ככה, אז הוא חי ככה, זה נבואה אחרת לגמרי. זה נבואה שלא תולשת אותו מהפשט. זה נבואה שלא תולשת אותו ממה שהוא למד אצל אלי. קיבל אצל אלי. כי הרי יש פה איזה פלא מאוד גדול, תמודות חנה, הרי חנה יש לה מחלוקת מאוד מאוד עמוקה עם אלי. וכשהיא ילדת ילד, אז במקום לחנך אותה לבד, היא מביאה אותו לאלי שיחנך אותו. אבל למה תביאה אותו לאלי? אלי יחנך אותו בדרך אחרת, נכון? זה שולי אצל חנה. כשחנה חיפשה איך לחנך את הבן שלה, אם הוא במפלגה שלי או לא במפלגה שלי, זה לא קורה. זה עניין אותה מאוד. מאוד עניין אותה. אבל מה שהכי עניין אותה, זה שמי שיחנך את הבן שלה יהיה הכי צדיק. הכי צדיק. הכי 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 מאמין, הכי ירא שמיים, הכי טוב לב, הכי בעל חסד, הכי עובד אלוקים, הכי הולך בדרכיו. והאדם הכי צדיק שהיא מצאה זה היה אלי, אבל אלי חולק עליה. בסדר, בסדר, אין מה לדאוג. אם אנחנו בונים את עצמנו ליד אנשים שאנחנו מעריכים אותם, הם לא יקמתו אותנו, הם לא יכפו עלינו את הדעות שלנו, זה לא יהיה, אין מה לדאוג. לאלי יש דרך מאוד מאוד שונה משל חנה, ולחנה יש דרך מאוד מאוד שונה משל אלי. אבל זה לא מפריע להם. זה לא מפריע להם, מה? לכבד אחד את השני, אבל לא באופן חיצוני, באמת. שני ויכוחים היו לאלי ולאמא של שמואל. אני זוכרות שני ויכוחים. הוויכוח הראשון היה כשהוא ראה אותה מתפללת. הוא ראה אותה מתפללת והוא לא הבין כלום, אתם זוכרות? מה הוא אמר כשהוא אמר, ראה אותה מתפללת? עד מתי תשתכרי, זוכרות? אסתירי עינך מעליי. הוא חשב שהיא שיכורה. כשהיא אומרת לו, לא אדוני, ישק שת רוח אנוכי, ויין ושיכר לא שתיתי, אז מה אלי עושה? אלי מתכופף. הוא אומר, ייתן השם אלוקי ישראל את שאלתך השק לימי. כשהוא שומע שחנה אומרת לו, אתה התבלבלת, הוא לא ממשיך להילחם איתה, הוא לא רק אומר, טוב, נעזור את המשפט שלו, הוא מקבל, משתכנע. זה פעם ראשונה, ופעם שנייה זה בסוף פרק א'. מה כתבו בסוף פרק א', אתם רוצות לפתוח? פסוק כ"ד, ותלהו אימה, כשאלי בן שנתיים ובן שמואל בן שנתיים ושלוש, חנה מעלה אותו למשכן. ותלהו אימה כאשר גמלתו, כשהוא הפסיק לנהוג, בפרים 3, ואפחת קמח ונבל יין ותביאו בית השם שילה והנער נער. הוא עולה בפעם ראשונה בחיים של השילה. הוא ילד קטן. פסוק כף A. רוצות לקרוא אותו בשקט? בבקשה, פסוק כף A, כל אחד תקרא. יש שם משהו מאוד לא מובן בפסוק הזה, מאוד מאוד לא מובן. תנסו לראות מה לא מובן שם. אתם שמות לב מה לא מובן בפסוק? יש למישהי רעיון? פסוק כף A. לפני. וישחטו את הפר ויביאו את הנער לאלי. גם הפסוק הבא מוזר, הפסוק הבא, ואת אומר בי אדוני, חי נפשך אדוני. מה זה בי אדוני, חי נפשך אדוני? מה זה בי אדוני? נשבעת. הנשבעת לך, נשבעת לך בעצמי. הנשבעת בחיים שלך. מה נשבעת? מה קרה? אני נשבעת לך, אני האישה אני צריך לך להתפלל, אני נער הזה התפללתי, מה קרה לך? תרגעי. לא נגיד את זה לכנה, אבל מה קרה? ותאמר, אני האישה אני צריך לך להתפלל, זה הנער שהתפללתי אליו. אז אל הנער הזה התפללתי. אבל זה פסוק כפה, ואני עוד שואל פסוק כפה. מוזר לכם משהו פסוק כפה? אני לכם למה לא מוזר? יש שם שני חצאי פסוקים שאין בהם שום קשר, נכון? שרה שהייתה קפה וחתול עשה מיהו. כאילו הכל מובן, רק לא מובן מה זה עושה שם פסוק אחד, נכון? נכון. תנסו לקרוא את הפסוק כאילו לא כתוב בתנ"ך. כי אם הוא כתוב בתנ"ך, תגיד, בתנ"ך כתוב בצורה ולא מובנת. אבל אם חברה שלך הייתה אומרת, שני חצאי פסוק שלא קשורים אחד בשני, זה לא הייתה אומרת בתור משפט אחד. אז מה הקשר? הגמרא, כשהגמרא אומרת, היא בכלל אומרת מה השאלה, כאילו זה ברור לה. וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי. אז הגמרא אומרת שהיה שם כזה ויכוח. אלי, שמואל בן 3. והביאו פר, ורוצים לשחוט את הפר, אבל הם לא שוחטים את הפר, כי מחכים לכהן. מחכים מחוקים, וכל הכהנים היו עסוקים. השמואל הידע קטן אומר, למה לא שוחטים את הפר? אז אומרים לו, כי אין כהן פנוי. אז הוא אמר, אבל לא צריך כהן בשביל לשחוט את הפר, כל אחד יכול לשחוט את הפר. וכולם היו בהלם, בגלל שההלכה בימי אלי הייתה שרק כהנים שוחטים את הפר. אז אומרים לאלי, ואומרים, הילד הזה אומר שמותר לשחוט את הפר, גם לא בכהן. אז הוא אומר, איך אתה יודע? אז תפתחו את תחילת חומש ונקרא. בסדר? הוא יגיד לו איך הוא יודע. ממש הפסוקים הראשונים של חומש ונקרא. ואתם קוראות את זה, כאילו אתם קוראות את זה פעם ראשונה בחיים, בסדר? בואו נקרא את תחילת חומש ויקרא, כמו ששמואל קורא, פעם ראשונה בחיים. אז כתוב אדם כי יקריב מכן קורבן להשם, אז מה הוא עושה? פה את החול יקריב אותו, ושמח ידו על ראש העולם, ונרצה לכפר עליו, ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם. נכון? מתי כתוב בני אהרון הכהנים? מאחרי השחיטה, בשחיטה לא כתוב בני אהרון הכהנים, נכון? ככה שמואל אומר לאלי. ואלי אומר לו, אתה צודק, אבל אתה מורה הלכה לפני רבך, וחנה באה וצועקת אל אלי, אז מה אם מורה הלכה לפני רבו? זה הנער שהתפללתי אליו. אבל יש פה משהו שנשמע מאוד מאוד מוזר. שמואל הוא בן 2 או 3, והופכים אותו לאיזה תנא פלפלן, נכון? הוא מדייק איפה כתוב בני אהרון הכהנים. כאילו כבר ידע את כל התורה, אז הוא לא ידע את כל התורה. יש מנהג מאוד יפה בעם ישראל שכשילד בן 3, בחלקה, אז מקריאים לו את הפסוקים האלה. יש כל מיני מנהגים, אתם מכירים, יש כאלה שמקומות שמורחים את זה בדבש, הוא מלחק אותם. זה לא הפרשה הכי קלה, אבל מבין את זה לבן 3. בואו ננסה לקרוא את הפרשה דרך העיניים של הילד הקטן הזה שמואל. לא דרך העיניים שלנו, דרך העיניים שלו. וידבר, ויקרא אל משה ודבר אליו השם מועל מועד למור, דבר בני ישראל ואמרת להם, אדם כי יקריב מכן קורבן להשם. אז מה הילד בן 3 שומע בפסוקים האלה? שמה אלוקים אומר לך? מה כתוב פה בפסוק? עלייך. כתוב פה משהו עלייך? שמה? מה כתוב עלייך? שאת יכולה מה? להקריב. את יכולה להקריב קורבן להשם. כל ילד קטן, הכל הוא מרגיש, הכל הוא חווה, הכל אליו. אני, הוא נדלק, אנחנו לא יודעים מה זה קורבן, נכון?
איזה פחד, ניקח פר ונשחט אותו, וואו, הוא ידקור אותי בכוונה.
אבל מי שיודע מה זה קורבנות, אז הוא קורא את הפסוקים, הוא אומר, וואו, הוא קורא את זה והוא מדמיין שזה קורה לו כבר. אז הוא יכול להביא קורבן להשם, עולה קורבן, זכרת אני אקריבנו, מה עושים? שמח ידו על ראש העולה, צריך לסמוך את הידיים על ראש הקורבן שאת הביא. הקורבן הזה, אנחנו לא מבינים איך זה עובד, הקורבן הזה מקרב אותנו להשם, מרגישים את זה. ושמח ידו על ראש העולה, ושחט את בן הבקר, הוא שוחט אותו, והוא מתקרב להשם, ופתאום כתוב, יקריאו בני אהרון לכהנים, אז מה שמואל מרגיש? היי, לקחו לי. עד עכשיו אני אכלתי לבד, ופתאום אני צריך כהנים. יש לו איזו צביטה בלב. הוא מגיע למשכן, והוא רוצה שישחטו את הפר, שאבא שלו ישחט את הפר. הוא אומר, לא, כהנים, הוא אומר, אבל למה? מה, גם את זה לקחו לי? זה מותר לנו. אני מנסה לומר, בכלל פה זה פלפול גדול. לא משנה, אבל היה פה ויכוח מאוד גדול בעלי לבן חנה. אלי אמר שמי שמורה לך בפני רבו חייב מותה בן השמיים. וחנה אומרת לו, מה זה אל הנער הזה התפללתי? תקשיבו לפסוק, מה זה אל הנער הזה התפללתי? מי שאומרת אל הנער הזה התפללתי, מה היא מתכוונת? במקום אל הנער הזה התפללתי, תגידו משפט אחר עם הזה. רוצות להמציא משהו? את הנער הזה רציתי, מה הכוונה? מה זה הנער הזה? מה זה הנער? ככה דמיינתי שהוא יהיה. זה הפשט במילים הנער הזה. את האוטו הזה רציתי. למה אני מתכוון? אני לא שומע. דווקא את זה, ולא מה? ולא שום דבר אחר, נכון? את הספר הזה רציתי. את החדר הזה רציתי. אני רציתי להיות פנימי החדר הזה. טוב, לא, את החדר הזה רציתי. כשאומרת את הנער הזה, הנער הזה התפללתי, מה היא מתכוונת? אותו אני רוצה. מתי אומרים אותו אני רוצה? על צעצוע את יכולה להגיד, על כוס קפה את יכולה להגיד, נכון? מתי אומרים הילד אותו אני רוצה? כשמה? כשיש סכנה שלא, אני לא אקבל אותו, נכון? זה מוזר, מתי אומרים? יש כזה שיר כזה שאני לא יודע מי חיבר על על חייל שנפל במלחמה, וכאילו כמו שאתה אומרת, אל הנער הזה התפללתי. מכירות שיר כזה? רוצות שאני אשאיר לכם אותו? אל תדאגו. אני גם לא זוכר את המנגינה, וגם כן לא הייתי שם. אבל זה ממש מזכיר את הפסוק הזה. על חפצים אומרים, את זה רציתי. מתי מישהו, אל הנער הזה התפללתי? כשהוא נפל במלחמה. רצתה להתחתן איתו, יש עוד בחורים. מה זה יש עוד בחורים? מה את פשוטת? זה החיים שלי. אז חז"ל שומעים שחנה אומרת לאלי, אותו אני רוצה! אותו אני רוצה. חז"ל אומרים שאלי אומר לחנה, תשמעו, הבן שלך הולך למות. למה הולך למות? כי הוא ראה לך בפני רבו. כי הוא אמר ששחיטה כשרה בדרך, הוא צודק, אבל הוא ראה לך, לא משנה עכשיו. זה לא אני, זה השמיים, זה משמיים. אז חנה אומרת לו, לא, לא יהיה. מה לא יהיה? כמו שלא עלינו, מי שנדרס לאבד. מה זה קשור אלינו? זה אסון וזה קרה, זה לא החלטות שלנו. אז אלי אומר לה, ככה עשה לו מין, אל תדאג, אני אתפלל ויהיה לך בן אחר. אז אומרת לו, לא, לא, את זה דבר אני רוצה. מה אתה תביא לי ילד אחר? זה מאוד טיפשי להגיד, אני אתפלל ויהיה לך בן אחר, נכון? נכון, אבל מה אפשר לעשות? אם מישהו נראה בתאונת דרכים השם ישמור, אז זה מאוד טיפשי להגיד בן אחר, אבל מה אני יכול לעשות? אז אלי מבחינתו מבין שמי שהורה לך לפני רבו, אז השמיים יהרגו אותו. וחנה אומרת לא, והיא לא מסבירה. ואלי מתכופף לחנה. כל פעם שאלי פוגש את חנה, הוא מתכופף אליה. הוא לא מבין למה, והוא לא יודע להסביר. אבל תמיד הוא מתכופף אליה, היא לא מנצחת אותו. זה, הוא מבין שמה? שהיא גדולה מהחיים, האישה הזאת. הוא לא מבין אותה, אבל הוא מבין שהיא צדיקה, צדיקה, צדיקה. אם בוויכוח מקבלים את הדעה של מי שיש לו יותר הוכחות, נכון? אם בוויכוח מקבלים את הדעה של מי? שיותר צודק, יותר קרוב לה שגם אין לו הוכחות, זה קורה. אני יש שנה הבאה בצד השני. אני יכול לנצח בוויכוח, אני מרגיש בלב שלי שהשני יותר קרוב להשם. אני לא יכול להסביר למה. יש לי הסברים מצוינים למה אני צודק. כל פעם שאלי פוגש את חנה זה מה שקורה. יש לו עולם רוחני, ברור, מסודר, לפי העולם שלו לא מתפעלים כמו שהתפעל לה. לפי העולם שלו שמואל צריך למות. אבל חנה מביאה עולם אחר, הוא לגמרי לא מבין אותה. זה כמו שמאל וימין, זה עמדות אחרות לגמרי. אבל יש בו את הגדלות הזאת, הענקיות הזאת, לזהות איפה אלוקים נמצא. והוא לא משנה את הדעות שלו, אם אלוקים נמצא אצל אישה שחושבת אחרת ממנו. ואצל האיש הזה חנה רוצה שאין שלה הבדל. בדיוק שם. שיש ביניהם הרבה מחלוקות, הרבה חוסר הסכמות, אבל יש ביניהם דבר אחד שהם ביניהם מחלוקת. מה? ושניהם צדיקים צדיקים, ושניהם מלאי אהבה אינסופית לעם ישראל ולארץ ולתורת השם. ושניהם עושים את הנפש של הדור, ושניהם מלאי אהבה וחיבה ואמונה בדור הזה. אז בדעות הם מפלגות אחרות אחרות, אבל בלב הם בדיוק לא דומות להם. לכן הם השותפים בהצמחת זה שחידש את הנבואה בישראל, ברכת השם, חודש טוב, כל טוב.